אני שוב הזכרתי את החץ והבנתי שעדיין ההסבר שלי היה לוקה בחסר, ואני מבינה עכשיו שהחץ הזה ילווה אותנו כבר כנראה בריטריט. אז הסברתי מהו החץ השני והשלישי והרביעי, אבל לא, אולי לא מספיק הסברתי מהו החץ הראשון בעצם. אז החץ הראשון, שאם אתם זוכרים מהמשל, זה הגיע מנוהר, אז הנמשל זה מה שמגיע מהחיים. החיים מזמנים לנו כל מיני חיצים שהם גם לפעמים מרגישים כאילו הם מגיעים מנוהר. זה יכול להיות ריב עם הבן זוג או הבת זוג, זה יכול להיות אוטו שנתקע, מצב בריאותי לא פשוט, פרידה פתאומית, כל הדברים שהחיים מזמנים, שהם לא בשליטתנו, שלא ביקשנו אותם, שלא הזמנו אותם. וכאן בריטריט, שאין לנו בני זוג לריב איתם חוץ מאשר פה בראש וכולי, עדיין מזדמנים לנו כל מיני אירועים, גם חיצוניים, נגמרה התחינה, או אחד חץ, או דפקנו את האצבע של הרגל בסלע, או הופיע בנו איזה רגש, איזושהי חוויה לא נעימה פנימית, קושי, פחד, עצב, שיפוטיות, כעס. זה החץ הראשון. זה לא אשמתנו. לא בחרנו בזה, לא הזמנו את זה. זה מין אללה. כשזה קורה, כשהדברים האלה, כשאנחנו מזהים, מזהות שהופיע משהו, משהו מהדברים האלה או מיליון דברים אחרים, כשזה קורה, אנחנו יכולים לזהות אולי בזמן אמת את היד שנשלחת להשפעת החיצים, לשלוף את החיצים הנוספים, להתחיל לתקוע בעצמנו, והיד יכולה לייצר, ואנחנו יכולים להגיד לעצמנו, זה לא אשמתי. לא אני הזמנתי את זה, לא אני בחרתי בזה. ולהניח, החץ הראשון הוא מספיק כואב. להניח לתנועה הזאת שמוסיפה עוד ועוד חיצים. השיחה היום, אני עוברת עכשיו לשיחה, והיא, השם של השיחה זה מה מחליף את אלוהים. לא שומעים? מה מחליף את אלוהים? ולכל הבודהיסטים, סליחה, אני מתנצלת על המילה הגסה. אני מקווה שהשיחה תסביר על מה אני מדברת. אז אחד הדברים שמופיעים ברשימה של חמשת הכוחות בדרמה זה הכוח שנקרא בפלית, בשפה הפלית זה סדהה, וסדהה זה אמון, זה גם אמון, זה גם סלף קונפידנס, אמון בעצמי או ביטחון עצמי במובן הטוב, החיובי. זה גם טראסט, לבטוח. אז מהו בעצם אמון? ומה ההבדל בין אמון לאמונה? ומה מערכת היחסים של אמון עם ספק? מה עולה בנו כשאנחנו שומעים את המילה אמון? אמון מתכתב עם טראסט ומתכתב עם להתמסר. מה זה להתמסר? הרבה פעמים בריטריט אנחנו מזמינים בתחילת הריטריט להתמסר לריטריט, להתמסר לתרגול. מה זה להתמסר ולמה, למה בעצם מתמסרים? האם זה בטוח? האם זה מרגיש בטוח להתמסר? אז על השאלות האלה אני רוצה להתייחס. קודם כל, ההבדל בין אמון לאמונה. אמונה, יש לה מימד, או יש לה לפחות את הסכנה להפוך לאמונה עיוורת. לאמונה שלא שואלת ולא בודקת. אולי משהו כמו נעשה ונשמע. ובמסורת יש דרשה מאוד ידועה, חלקכם ודאי קראתן, שמעתן. הדרשה שהבודה נתן לבני הכפר קלמה, שבאו אליו ואמרו לו, הרבה מורים עוברים בכפר, והם מורים מכל מיני מסורות. והם נותנים לנו כל מיני תורות, ואנחנו מקשיבים לתורות האלה ואומרים, נשמע טוב, התורה הזאת נשמע טוב, התרגול הזה נשמע טוב. ואז בא מורה אחר, והוא נותן תרגול אחר, והוא נותן תורה אחרת, ולא רק זה, הוא גם משמיץ, וכותל את התורה הקודמת. אז אנחנו לא יודעים למי להאמין. אז הבודה אמר להם, יפה שאלתם. זה שאלה במקום, הוא אמר להם. זה שאלה חשובה. איך אנחנו יודעים לבחור באיזה תורה או באיזה תרגול? והוא נתן שם רשימה של מה לא לעשות. לא לבחור בתרגול או בתורה מתוך אמונה עיוורת, לא לבחור בגלל שככה נהוג, שככה זה המסורת מבית אבא, מבית אמא, כי ככה בקהילה שלי, כי ככה בתרבות שלי, כי ככה בחברה. לא לבחור בגלל שהמורה קריזמטי. לא להאמין לשמועות, לא ללכת לפי זה מה שהמורה אמר, אז ככה זה. אפילו לא הבודה אמר, אפילו לא אני עצמי, אפילו לא זה מה שהבודה אמר, אז ככה, ככה צריך. לא כי זה מה שכתוב בספרים, אלא מתוך בדיקה, בדיקה חווייתית. בדיקה שפוגשת את התרגול, חוקרת את התרגול, את התורה, ובודקת האם התרגול הזה הוא מועיל לי, האם הוא מיטיב איתי ועם הסובבים אותי, האם הוא תורם להפחתת הסבל, להפחתת היחזות, להפחתת התוקפנות, להפחתת הבלבול. רק בחקירה החווייתית של עצמנו יכולות להיות התשובות לזה. ואז התשובות הן תשובות חווייתיות שאי אפשר להתווכח איתן. וזה מה שהבודה המליץ. זאת אומרת, יש כאן יחס מאוד בריא לספק. ספק הוא לא אויב. ספק בריא, ספק מועיל. הוא אפילו תורם. יש במסורת הזן יש ביטוי, ודאי יצא לכם לשמוע, ספק קטן, הערה קטנה, ספק בינוני, הערה בינונית, ספק גדול, הערה גדולה. אבל לפני שאנחנו מתחילים את התרגול, כשאנחנו רק מכירים או רק פגשנו או רק שמענו על התרגול, אז בהתחלה הסדה, האמון, הוא כן מתוך איזושהי, הוא עדיין לא מתוך החוויה האישית. הוא עדיין איזושהי התמסרות, הנה חזרנו למילה הזאת, איזושהי התמסרות מתוך רצון לבדוק, אבל בשביל לבדוק אנחנו צריכים איזושהי קפיצה למים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איזשהו פסק זמן, למשל חלקכם שפה בפעם הראשונה, לקחתם את השבוע הזה, ובתוך השבוע הזה אנחנו אומרים, אתם כבר כאן, אז לשבוע הזה אל תטילו ספק. בתוך השבוע הזה להתחיל ללכת עם המיינד קדימה ואחורה, זה כן מועיל לי, זה לא מועיל לי, זה טוב לי, זה לא טוב לי. איזה כיף שבאתי, הלוואי שנשאר כאן עכשיו שבועיים. מה עשיתי, מה חשבתי לעצמי שבאתי? אני עכשיו אורזת את המזוודות ונוסעת. התנועה הזאת של המיינד זה סוג של ספק שהוא לא מועיל. זה סוג של ספק שאנחנו מוזמנים לשים על המדף עד סוף השבוע. בסוף השבוע, אז לשבת ולשאול את עצמנו, זה התאים לי, זה נכון לי, זה מועיל לי. וכל השאר, כל האחרים כאן שאתם כבר מכירים ומכירות את הדרך, כבר באתם לכאן מתוך החוויה שהדבר הזה עובד ומועיל. זה הפיין טיונינג של תוך כדי לראות איפה כאן הספק הוא ספק בריא ומועיל ואיפה הוא מכשול. אמון הוא גם תרופת נגד. הבודה דיבר הרבה על תרופות נגד לפחדים ולבלבול, לפחדים עתידיים של מה יהיה ומה יקרה ומה אם ככה וככה ומה אם ככה וככה ומה אם לא ומה אם זה לא ומה אם זה כן ומה אם זה לא יהיה בדיוק כמו שרציתי אלא יהיה אחרת ומה אם זה יהיה דיזסטר. והרבה מהמחשבות העתידיות שלנו הן ספקולציות שנוטות להיות שליליות. פחות אנחנו יושבים וחושבים שיקרו דברים טובים. אז האמון הוא איזשהו מענה לנטייה הזאת של המיינד להתפקס על ספקולציות נגטיביות. אז כשמדברים על התמסרות, שהיא, אפשר להגיד, היא האופן שבו אנחנו מתרגלים ומתרגלות את האמון. אז ההתמסרות היא בעצם לא למשהו חיצוני מאיתנו. (clears throat) התמסרות אפשר להגיד surrender. זה לא למשהו, אנחנו לא... המילה surrender, התרגום שלה הוא... כי יש לה גם תרגום של כניעה. יש לנו קונוטציה לא כל כך חיובית לכניעה. אבל במובן של התמסרות, זה... אנחנו מתמסרים למשהו שהוא לא חיצוני לנו. באמונה, כשמדברים על אמונה, הרבה פעמים אמונה היא במשהו כן חיצוני מאיתנו. זה יכול להיות אידיאולוגיה. אני שגדלתי בקיבוץ, בחינוך המשותף, יכולה להגיד הרבה על אידיאולוגיה. אבל מהניסיון שלי, כל אידיאולוגיה, היפה ביותר והצודקת ביותר, שזה איזם, זה מעבר. זו אמונה, זה הופך להיות אמונה מעברת. אמונה במשהו חיצוני מאיתנו, הרבה פעמים גם באה לידי ביטוי בזה שאנחנו פחות לוקחים אחריות. יש לנו התלבטות לגבי משהו, אנחנו שואלים את הגורו, את הרבי, את הסמכות. ואמונה במשהו חיצוני ובלתת את הכוח שלנו לאדם אחר או לסיסטם, למערכת, מאפשרת לנו לא גורמת לנו לוותר על הסמכות הפנימית. אז התרגול הוא בעצם איזושהי תנועה מאמונה לאמון. גם בבודיזם, במדינות שנחשבות בודיסטיות, יש הגישה והתרגול הבודיסטי נעו עם השנים לכיוון של אמונה. ואפשר לראות את זה במזרח כשמטיילים ופוגשים בתאילנד או בווייטנאם או בקוריאה או בבורמה. הרבה מהמדינות הבודיסטיות זה כבר באמת, הבודה כבר הפך להיות מישהו שמתפללים אליו עם כל מיני בקשות. וזה אולי עוד הבדל בין אמון לאמונה, שבאמונה אנחנו מבקשים דברים. יש איזה מסע ומתן. יש איזה קחתן כזה. אני אהיה נורא טובה, או אני אעשה ככה וככה, ואז אני אקבל את הבריאות, את העושר, את הזוגיות, את המשפחה. אז באמונה יש איזשהו גורם עתידי, תוצאה. יש איזושהי תוצאה שאנחנו מצפים לה, מקווים לה, עושים עליה מסע ומתן. אמון זה לא בעתיד. אמון זה בהווה, עכשיו. אמון זה איזושהי איכות או גוון, איזשהו גוון שצובע את החוויה שלנו עכשיו. לא כברגן, לא כאיזשהו מסע ומתן עם משהו שנקבל בעתיד. אמון זה כוח שמשקיט את התודעה. מאפשר לנו ביתר קלות להיות עם קשיים. קשיים חיצוניים, קשיים פנימיים, קשיים פיזיים, קשיים רגשיים, קשיים מנטליים. אמון עוזר לנו לפגוש את החץ הראשון. במסורת מדברים על שלושה דברים שאפשר לתת בהם אמון. או בשפה הדרמית, שלושה דברים שאפשר לקחת בהם רפיוג'. רפיוג' אפשר לתרגם את זה במובן של מקלט או מפלט, ואפשר גם לחשוב על רפיוג' כעל משהו שאפשר לבטוח בו או שאפשר להישען אליו. הדבר הראשון מהשלושה, שגם נקראים שלושת היהלומים או שלוש אבני החן, העיקרון הראשון או האיכות הראשונה שאפשר להישען אליה או לבטוח בה, זה העיקרון של הבודה. ואני בכוונה אומרת העיקרון ולא האדם או הדמות ההיסטורית, זה העיקרון של האפשרות להתעורר. זה אפשרות שקיימת בכולנו, שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. אנחנו לא צריכים להיות ילדים טובים או ילדות טובות. אנחנו אפילו לא צריכים להיות בודהיסטים טובים. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, ויש כבר בנו built in היכולת להתעורר. הבודה, האדם, הוא האקזמפלר, אולי הדוגמה שיכולה אולי לעורר בנו השראה שזה אפשרי. היהלום השני, הרפיוג' השני, זאת הדרמה. וגם כאן הדרמה במובן של היכולת שלנו להבין ולתרגל. לזה הכוונה בדרמה. לא שומעים? שומעים. היכולת שלנו לתרגל את הדרמה, להבין את הדרמה, להפנים את הדרמה ולהתערם ולהיעזר בדרמה. זה גם משהו שאנחנו יכולים להתעמך בו או לבטוח בו. לבטוח גם במובן של להתאמן, לתרגל את הטרסט הזה. כמה אנרגיה טובה. והעיקרון השלישי זאת הסנגה. סנגה זה הכוונה גם לקהילה המתרגלת, וזה במובן הזה זה אומר שאנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד בעולם. אנחנו מוקפות ומוקפים בנשים וגברים שגם הם מתרגלים ומתרגלות את הדרמה. גם אם הם לא גרים בעיר שלנו או בשכונה שלנו. וסנגה זה גם אומר, כל המורים והמורות שהלכו לפנינו בדרך, חלקם אולי עוד בחיים, חלקם כבר לא בחיים, או שהם, או שיצא לנו, הייתה לנו הזכות ללמוד איתם, או שקראנו ספרים שהם כתבו, או שאנחנו פשוט יודעים על קיומם ונתמכים על ידי זה שהם כבר הלכו את הדרך הזאת, הם כבר צעדו בה. וכמו שביל על דשא, שנשים כבר הלכו בו, כבר צעדו, ובעצם הפסיעות שלהם, מה שיצר את השביל בדשא, ככה גם האנשים שהלכו לפנינו, הנשים והגברים שהלכו לפנינו בדרך הזאת, גם הם יכולים להיות צנגה עבורנו. אמון והתמסרות הם גם משהו שאנחנו יכולים לתרגל ולפתח ולטפח באופן מכוון, וזה גם משהו שיכול לקרות מעצמו, משהו ספונטני. לפעמים דווקא ברגעים אפילו של קושי, של משהו קורה, משהו גדול מאיתנו, לפעמים דווקא מתוך זה שזה כזה גדול, משהו בנו משחרר, משהו בנו שומט. חברה פעם סיפרה לי שהיא נכנסה, באה הביתה לדירה שלה בתל אביב, זאת חברה שמעידה על עצמה שהיא פקעת עצבים, והיא אמרה לי, נכנסה, פתחה את הדלת לדירה בתל אביב וגילתה שפרצו לה הביתה, וזה היה כל כך גדול ממנה שנשרה, נחתה עליה שלווה ענקית משום מקום. זאת לא חברה שמתרגלת, פשוט נפלה עליה שלווה גדולה, כי מה אפשר לעשות נוכח כזה דבר? זה כל כך גדול, זה כל כך לא בשליטה. אמון והתמסרות זה סוג של תרגול שעוזר לנו קצת להסכים לשמוט את ההגנות ואת הניסיון לשלוט, שאנחנו אולי כאן בראש יודעים שהוא עקר, יודעים שאין לו תוחלת הניסיון לשלוט, אבל הוא משהו שאנחנו עושים הרבה פעמים. והתשובה, המענה לדחף הקומפולסיבי הזה לשלוט ולהגן, זה האמון. אז יש את הרגעים הגדולים שזה קורה בספונטניות, ויש את הרגעים הקטנים שאנחנו יכולים באופן מכוון, באופן מודע, להביא לשם תרגול של אמון. אמון הוא גם התשובה לקושי המאוד מאוד אנושי וטבעי שלנו במפגש עם הלא ידוע והלא נודע, עם אי ודאות. לפעמים יש מצבים בחיים שאנחנו פוגשים ממש כמו איזה, כאילו נכנסה בנו מסעית את החוויה של אי ודאות ולא נודע. אבל אם אנחנו רגע נעצור לחשוב ולהרהר בדבר, בעצם באמת מרגע לרגע החיים אין בהם ודאות, וכל ידיעה היא על תנאי. אנחנו לא באמת יכולים לדעת. אנחנו יכולים לתכנן, אנחנו יכולים לקוות, אנחנו יכולים להתכוון, אבל אין לנו באמת שליטה. הידיעה הזאת, המפגש הזה, הוא יכול להיות לפעמים מטלטל. והתשובה שיכולה לעזור זה אמון. יש משהו באיכות הזאת של אמון, שזה כמו קפיצת ראש. באנגלית יש את הביטוי של leap of faith. leap of faith, קפיצה של אמון. התרגול לפעמים הוא מאפשר לנו את הקפיצה הזאת, לפעמים הוא לא. פעם שאלתי את אחד המורים שלי איך יכולה להתאפשר הקפיצה הזאת שהיא לא תלויה בתנאים, בזמן שהתרגול עצמו הוא אוסף של תנאים. איך אפשר לקפוץ מ המותנה אלא לא מותנה? אז הוא אמר שמה שהתרגול מאפשר זה להשיל את המטען הכבד שאנחנו סוחבים איתנו. ההגנות, הפחדים, ההרגלים, השיפוטים. התרגול עוזר לנו שעוד ועוד מהמטען הזה יושל, ואז אנחנו נהיים קלים יותר, והקפיצה הזאת יכולה לקרות. לפעמים זה קורה בריטריטים דווקא ברגעים הכי לא צפויים, שאנחנו, שהתייאשנו, משעמם לנו, איזשהו רגש מאוד חזק. לפעמים דווקא כשהתייאשנו וויתרנו, משהו שם קורה. וההתמסרות שאני מדברת עליה היא לא התמסרות פסיבית. אם אנחנו נתייחס אל ההתמסרות הזאת, אמרתי, זה לא התמסרות למשהו חיצוני, אז למה כן? אפשר אולי לחשוב על ההתמסרות הזאת כאל התמסרות ליצירתיות של החיים. לאיך שהחיים מבטאים את עצמם רגע אחרי רגע, נעים ולא נעים. אז גם אנחנו חלק מהיצירתיות של החיים. גם הגוף נפש הזה, על כל התנועות שקורות בו, הפנימיות, החיצוניות, הרגשיות, המנטליות, הפיזיות, הם חלק מהתנועה היצירתית של החיים. לפעמים התרגול פשוט מאפשר לנו להיות שם, להיות כאן, כשזה קורה. כשהקפיצה הזאת קורית, או הרמת ידיים החיובית הזאת קורית. יש מורה שוויצרי שחי בהודו, ורנר, שאני מאוד אוהבת. והוא אומר, כל מה שהתרגול עושה, זה, או כל מה שאנחנו עושים דרך התרגול, זה we make ourselves available. We make ourselves available. זה כמו אנחנו מורידים את המטען, או זה כמו שאם משהו קורה, אנחנו שם, ואז לא פספסנו אותו. יש איזה משורר הודי, שאני לא זוכרת את שמו, שאומר, כל חיי חיפשתי את אלוהים. חיפשתי וחיפשתי. למזלי, בסוף הוא מצא אותי כשהייתי בבית. אז להיות בבית זאת תנועה של אמון. התרגול של אמון מאפשר לנו להיות בבית כשדברים קורים ולא לפספס אותם. אז אמון זה גם להסכים, כמו שאמרתי קודם, להסכים להיות בלא ידוע ובלא נודע ובחוסר ודאות. ואם זאת חוויה שהיא לפעמים מורגשת כמטלטלת או מערערת, אז אנחנו יכולים ויכולות למצוא משהו בתוכנו שאנחנו יכולים לתת בו אמון. ואם זה לא משהו בתוכנו, זה יכול להיות משהו מסביבנו. זה יכול להיות אחד מאותם שלושת היהלומים שהזכרתי, או זה יכול להיות משהו פשוט כמו החוסן הפנימי שלי. כבר, או הזיכרון, שכבר הייתי במצבים קשים. והנה אני כאן. זה לא להתכחש לקושי, זה רק לראות משהו בי הצליח לשרוד ואולי אפילו לסגשג, למרות קשיים. אז אולי בזה אפשר לתת אמון. ביכולת שלי לשרוד ואפילו לסגשג מתוך קושי. עוד דרך לפתח אמון זה סקרנות. זה אולי נשמע מוזר, אבל כשאנחנו פוגשים את החוויה הרגעית מרגע לרגע, ואנחנו מסכימים להגיד, אנחנו לא ממש יודעים, לא בהכרח יודעים מה קורה עכשיו. ואנחנו יכולים לראות את המיינד ממהר, לתת כותרת, לתת שם, לעשות את הלא ידוע לידוע. זה מרגיע אותנו. זה עושה לנו סדר בעולמנו. את זה אני יודעת, זה אני מכירה. זה מזכיר לי שביום הראשון שבאתי לסיני השבוע, אז בבוקר מוקדם ישבתי על החוף והתחילו להגיע זוגות של סרטנים. אני לא יודעת אם סרטנים הם חיה זוגית ומונוגמית, אבל בכל אופן הם היו זוגות, פחות באותו בוקר. וכשראיתי אותם מתקרבים מרחוק, אמרתי, סרטנים, כמה נחמד. וכשהם התקרבו ממש והיו מולי, גיליתי שאני לא באמת יודעת מה זה סרטן. אף פעם לא באמת עצרתי וראיתי סרטן. מיד מראש נתתי לזה איזה שם כותרת ואמרתי, אני מכירה, נקסט. איזה עוד דבר מגניב יכול לקרות הבוקר בחוף. והתקרב יצור, מאחר שאני לא רגילה למראה שלו, אז הוא היה נראה לי מוזר, משונה, עם איזה מין גוף כזה במרכז ורגליים ככה. ממש יציאה מאוד יצירתית של הטבע. והיה נראה לי, אני לא, באמת לא יודעת, אבל היה נראה לי שהם עם המצבטות לוקחים אוכל לפה. זאת אומרת, הם לא מתכופפים כמו כלב עם הפה על החול. הם, תחשבו, הם משתמשים בידיים. זה דבר די מפותח לחיה להשתמש ביד. אנחנו יכולים לפגוש ככה כל חוויה, כל רגע, לפני שאנחנו ממהרים לתת שם כותרת ולהגיד, זה אני כבר מכירה. מה זה היצור הזה? זה, היצור הזה, אני, על מגוון המופעים שלו, שאני חושבת שאני כבר מכירה, כן, זה... העצב הזה, הכעס הזה, הדיכאון הזה, כן, אני מכירה. אולי מתחת מסתתר איזה סרטן עם איזה זרוע מעניינת. אז זה מצריך אמון בלהגיד, רגע, לפני השם כותרת או אחרי השם כותרת, מה יש מעבר לשם כותרת, לכותרת? מה יש מעבר לזה אני מכירה, זה ידוע? אמון ואולי אומץ. מה יש שם? מה יש שם עוד? ולראות בהתרחשות הזאת תנועה של היצירתיות של החיים, כמו הרגל המשונה הזאת של הסרטן. גם התנועות הפנימיות של עולמנו הפנימי זה תנועות יצירתיות של החיים. זה לתת אמון בתהליך. פחות להישען על התוצאות. וזה מזמין אותנו גם לפעמים לא לדעת האם אני עושה את זה נכון, האם אני עושה מה שאני אמורה לעשות, האם אני עושה את זה בסדר, אולי אני לא עושה את זה בסדר, אולי לא ככה צריך, אולי צריך אחרת. עכשיו להיכנס למים או עכשיו לעשות לי כוס תה? עכשיו לבוא לשבת, לשבת או עכשיו לעשות הליכה? לעשות הליכה כאן או לעשות הליכה שם? ומה אם אני אתאה? מה אם אני אבחר משהו ובעצם הייתי צריכה לבחור משהו אחר? זה חלק מלא לדעת, ולהסכים לא לדעת, ולתת אמון. במשהו אולי גדול מאיתנו. אני אסיים ב...
שלום עליי. מה ליום?
אני אסיים ב... ציטוט מהדרמה, ממסורת הזן. קריסטופר תמיד היה אומר, All saint and beings are welcome. פעם שמעתי הרצאה של חנה בבלי. מישהו זוכר את חנה בבלי? כן, רק הדור שלי זוכרות את חנה בבלי. נימוסים והליכות. ושמעתי הרצאה שלה, שהיא הסבירה איך לדבר מול קהל, והיא אמרה, ביג נו נו, שלא יהיה מאחוריכם משהו יותר מעניין מכם. אז אני, יש לי פה תחרות, אבל אני כבר אני מסיימת. בזן בודיזם יש ציטוט מאוד גם כן ככה מפורסם, ידוע, שמיוחס לדוגן, שאומר, לדעת את הבודה זה לדעת את עצמנו. לדעת את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתעורר לכל הדברים. אז לשכוח את שוב, לדעת את הבודה זה לדעת את עצמנו. לדעת את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתעורר לכל הדברים. ולהתעורר לכל הדברים, או יותר נכון לשכוח את עצמנו, זה לתת אמון בתהליך. לתת אמון במה שקורה ברגע זה, בדיוק כפי שהוא ברגע זה, עכשיו. נעים או לא נעים. לתת אמון במה שיש ובאיך שהחיים בוחרים לבטא את היצירתיות שלהם ברגע זה, מרגע לרגע. ולדעת שאנחנו לא תמיד יודעים, לא תמיד יכולים לדעת. ואולי, וזה דבר אחרון, אמון זה היכולת לפעמים להיזכר שכל הדברים קורים ומתרחשים בתוך מרחב הרבה יותר גדול מאיתנו. במרחב עצום וגדול. ואולי בתוך המרחב הזה אנחנו יכולים לנוח באי ידיעה. אולי המרחב העצום והגדול הזה מחזיק ומכיל גם אותנו, גם את החוויה שלנו, גם את כל מה שקורה מרגע לרגע, וגם את האי ידיעה. תודה רבה על ההקשבה. אנחנו נצא עכשיו להליכה עד ארוחת ערב.